רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום. כבכל שנה, גם השנה אנחנו עורכים את סקר המאזינים הגדול שלנו, ובו אנחנו מזמינים אתכם לשתף אותנו בדעותיכם לגבי הפודקאסטים שלנו. מה אתם אוהבים ומה לא, מה עובד ומה חייב להשתפר. אנחנו ברשת עושים היסטוריה, אוהבים את הביקורת שלכם ושמחים ללמוד ממנה, והנתונים הסטטיסטיים שתשתפו איתנו יסייעו לנו למשוך מפרסמים חדשים, שהרי אם אין לחם, אין תורה. בקרו באתר הבית שלנו, ranlevy.com, וחפשו את הבאנר של סקר המאזינים. ממלאי השאלון עסקו לתשורה מיוחדת. סקר המאזינים הגדול של 2019, באתר ranlevy.com.
קיצר שומעת, צריך לכתוב פרסומת לאוטלנד.
מה, החברה הזאת של הביגוד הטרמי?
לגמרי. קיצר, מה חשבתי? שנינו בחופשת סקי.
קר לי, זה קור.
אמרתי לך להביא בגנים טרמים, דניאל.
מאיפה לי?
מאוטלנד.
יואו, איזה נדוש. אני לא מאמינה שמישהו משלם לך מזכורת על הרעיונות האלה. תן, תן לי, תקשיב. שנינו בטירונות.
עד מתי?
שטוק צעיר.
שונא את המקום הזה. על מה אנחנו שומרים? מתגעגע לאמא שלי וכפו פה, קר לי.
אתה כזה צ'ונג. למה לא שמת בגדים טרמים?
גרוע, וואי. הכי לא מצחיק שלך ever. קיצר יש לי, שמי, שמי.
מה אתם עושים פה? נו, בחייכם, זה עבודה, על זה אני משלם לכם. ככה, ככה עושים את זה. Outland, חברת הביגוד הטרמי המובילה בישראל, המוכרת מגוון פרטי לבוש טרמים במשלוחים לכל הארץ. רוצים להתייעץ? התקשרו אל יועצי Outland. לא מרוצים? יש אפשרות החזרה. מעוניינים בהנחה? קנייה קבוצתית תאפשר לכם את זה. אז אם אתם בדרך לחופשה או מתגייסים...
או אם פשוט קר להם, אז שיכנסו ל-outland365.co.il.
שניכם ממש קרואים, תנו לי, זה היה תור שלי.
לא, תקשיב, לא מבינים,
איך עושים
פרסומות. עושים שיווק עם קובי גור.
שלום, ברוכים הבאים לעושים שיווק, כאן קובי גור, והפעם אני חזרתי למכר ותיק, יש את השיר של חברים של נטשה, התגעגעתי אז באתי, אז אני היה איזה התגעגעתי אז קראתי, זה הפרפרזה שלי, אלן נותן סגל.
אלן, מה נשמע זה התגעגעתי אז התקשרתי בגדול בעידן של היום.
זה ממש היה ככה. למי שלא זוכר, לוטן ואני העלינו שלושה פרקים, זה היה ממש לפני שנה.
וואלה.
בענייני, כן, שיווק ומחירות ואחריות, והעלית אותי על הגריל, ואני חושב
שהיה כיף גדול.
הפידבק על הפרקים האלה היה מצוין, אנשים אני חושב שאמרו לנו ממש שהם נהנו מאוד מהתוכן. לפני שניצול לפרקים, גם היום וגם הפרק הבא, בוא נעשה את הדבר הפשוט, למי שרוצה למצוא אותנו על פרקים נוספים, כולל הפרקים הקודמים שלנו, מוזמן להיכנס לאתר הבית.
ממליץ בחום רותח.
ממש ככה, ranlevy.com/שיווק, תראו שם גם פרקים בנושאים אחרים, LSEO, תוכן, אמרה, e-commerce, סדרה ארוכה שרק סיימנו. בקיצור, תוכלי למצוא שם, אני חושב כך, הרבה חומר מעניין וטוב. בוא נציג אותך לוטן, אני אשתמש במה שאני מכיר ויודע. אז לוטן, לוטן הוא יועץ, מרצה ומומחה בתחום שיפור מערכי מכירות. בעצם מלווה חברות בגדלים שונים, בארגונים שונים, בצורות שונות, ומביא ומשפר את הצורה ואת התפוקה צוותי מחירות האלה נותנים, נכון? זה תיאור...
מה שתגיד. אתה יודע, אנחנו בתחום המחירות, כל עוד יש לך כרטיס אשראי בתוקו בשלוש ספרות במאחורה, מה שתגיד, הכל בסדר.
לא, אני חייב להגיד שלוטן, ואתם... אני קראתי את הספר שהוא כתב לפני שנה, אנחנו נדבר עליו היום, עם המון המון תובנות, ואני חושב שאם הוא מיישם את התובנות האלה, אני יודע שהוא מיישם את התובנות האלה בחברות וארגונים, אז התוצאות שהן מביאות הן מאוד דרמטיות. וככה נתתי את ההיילייט, על מה אנחנו מדברים היום? אנחנו מדברים בעצם על ספר שהוצאת, שנקרא למכור כאילו יש מחר.
נכון.
חפשו אותו בחנויות עם סימן אבטיח, קשה מאוד לפספס אותו.
נכון.
קשה לפספס את לוטן הזה.
נכון. שזה הייתי צריך משהו יותר אקסטרווגנזי ממני.
בדיוק, אז אי אפשר לפספס את הספר הזה, אבל אני רוצה לקחת את זה היום לשיחה של ספר, לכתוב ספר, למכור ספר, לשווק ספר, אנחנו בסוף פודקאסט בענייני שיווק, ומשם לקחת המון המון שיחות. אז אתה יודע, בוא נתחיל ממש בהתחלה. יש כסף בזה?
תשמע, קודם כל זו שאלה שתמיד נורא מצחיקה אותי, כי א', אנחנו ישראלים ויהודים, אז אתה יודע, כשאני מגיע להרצאות, אז מה הקהל עושה? כמה כיסאות? 10 שורות, 18 בזה בכל שורה, כמה כל אחד שילם? טוב, זהו, בטח אתה לא הלכה, עשה, בוא נקופה יפה 20,000 שקל, אתה יודע, עוד לפני שאתה יודע כמה יצא לך היום בניקוי הוצאות, אז כולם יודעים. אז בוא נתחיל מהתשובה שקודם כל, בוודאי שכן, אנחנו באנו לדבר היום על ספרים מקצועיים, על איך לקדם את העסק, את החברה, את המותג שלך, את עצמך במיתוג אישי בעזרת ספרים. אני לא, אתה יודע, לא מתיימר להיות גרוסמן ועמוס עוז וכאלה, כי זה רומנים, אבל בתחום הזה בוודאי שיש כסף. אני גם תכף יראה לך כמה דברים, אתה יודע, כי אין כמו מראה עיניים, אז, והמאזינים יוכלו לשמוע את זה. אז בוודאי שיש כסף, ואני אגיד לך גם יותר מזה. אני באופי שלי מאוד שובר מוסכמות. אני מאוד מאמין בניפוץ מיתוסים. יש גם פרק כזה הרי בספר.
הכי טוב בספר לדעתי.
נכון. היום אתה גם תגלה את הסקופ שמאחורי זה, שלמעשה ככה די הספר התחיל. אני גם אספר לך עוד מעט למה. שבגדול אני חקרתי את הנושא הזה של המיתוסים, ותכף אנחנו נחזור לכסף, ויש שני סוגים של מיתוסים. יש מיתוסים שמעולם לא היו נכונים, בסדר? כל הרומנים מה?
גנבים,
כל הפרסים, מה?
קמצנים,
כל הבלונדיניות,
מה? זה לא נכון בכלל, זה הסקוטים.
כל הבלונדיניות, עצור, מקשיבות לפודקאסט, לא רוצים לאבד את הכזה. אלה מיתוסים שמעולם לא היו נכונים, נכון? כיף לצחוק עליהם, ספר בדיחות, אבל זה לא נכון. בוא ניקח מיתוסים שהיו נכונים בעבר ולא נכונים היום. עד שנת 1886 פלוס מינוס, 100% מאוניות העולם היו עשויות מאיזה חומר?
עץ.
למה? בא קורדי, כן, בלי לצחוק הקורדים, זרק לים, מה קרה לעץ? צף, אמר, בוא נפצצה, נבנה מזה אוניות. כמה אוניות פעילות מעץ יש היום בעולם? אפס, ממה הם עשויות?
לא, אני מניח שיש עוד קצת יחטות.
במוזיאונים וכאלה, לא, יחטות דווקא לא, מוזיאונים יש, אבל כמה, ממה עשויות עוניות של היום?
ברזל.
ברזל ופלדה.
שזה הדבר הכי לא הגיוני.
אם תזרוק ברזל למים, מה קורה? הוא שוקע הכי מהר. איך יכול להיות? כי באו מהנדסים והבינו שאם נחלה מספיק אוויר בבטן האונייה, ונעשה אותה בצורה אווירודינמית, בדיוק, נכון, אז, ומה קיבלנו? אוניות עמידות יותר, חזקות יותר, שמובילות מסעות, וכולי וכולי. כלומר, מיתוסים דינם להתנפץ, שהיינו ילדים, כאב לך הגרון, הלכת לרופא, הרופא אמר לאבא ואמא, שלא לתת לקובי שום דבר, מה?
קר.
קר, נכון, לא, היום אתה לוקח את הילדים, כואב הגרון, מה הרופא אומר?
דחפו לו גלידה.
קיבלת חופשי חודשי השבוע לכמה גלידות וקרטיבים שאתה רוצה. כלומר, אותו אבחון, בסדר, אונייה ששטה על המים, כאב גרון, פעם אחת אנחנו אומרים, אל תתקרב לקר, ופעם אחת אומרים, תתנפל על הקר.
אז זה נכון גם לעולם המחירות?
אז כן, אז זה נכון קודם כל להמון דברים. דרך אגב, הרבה מאוד פעמים יש פה בכלל בורות, שאנשים לא בודקים דברים מסוימים, ואתה יודע, מה שהיה או מה שיהיה, ואז אתה כל הזמן, אני חסיד של A-B טסטינג, אני מנסה המון דברים, ואפרופו הפרק שאתה מדבר עליו, על ניפוץ מיתוסים, אני עבדתי בתחילת הקריירה, לפני כמעט שני עשורים, בחברת ביטוח, אתה יודע, במוקד מחירות, ונתנו לנו שם את החוקים, עשה ואל תעשה, דרך אגב, כמעט כל תורות המחירות שאתה מכיר בעולם, איפה פותחו?
ארצות הברית.
ארצות הברית, מעצמת הצרכנות הגדולה בעולם, ומובילת ידע חבל הזמן וכולי, אז הכל עושים copy-paste. אני טוען שיש הבדל מאוד גדול כשמבירים את זה לישראל, אבל זה נדבר בהמשך.
זה אחד המיתוסים שזרקת, אני מפריע לך?
נכון, בדיוק.
שאלה ש... אנחנו כל כך מוטמעים לשאול אותה בחצי שנייה הראשונה.
שדרך אגב, יש לה עוד בן דוד יותר חיובי, אני מפריע לך, זה עוד שלילי. אם אתה רוצה להיות יותר בסדר,
אתה פנוי לכמה דקות?
בדיוק, שדרך אגב, גם זה קטסטרופה לשאול בן אדם, כן, בטח ישראלי. בוודאי, אז זה טעות גדולה להתחיל. קיצור, אני זוכר שאני יושב במוקד המחירות, שם חדש דנדש מהניילונים, סיימתי את הקורס, אתה יודע, במרכאות בהצטיינות, תלמיד טוב, כתבתי הכל וכולי, ואני יושב שם במתחיל שיחות, ולימדו אותנו שתסריט המחירה בפתיח, שהוא מאוד קריטי, כי מה המטרה של הלקוח בשניות הראשונות?
להגיד לא.
לנתק, עזוב להגיד לא, לנתק לך בפרצוף, אתה יודע, בישראלי, מה זה להגיד לא? להגיד לא זה עוד, אני צריך להתאמץ בשבילך. ואנחנו, המטרה שלנו זה מה לעשות?
למשוך זמן על השיחה.
כמה שיותר זמן. אבל
מה אמרו? שלום, מדבר לא טען, אני רוצה, נכון. לא לתת להזדמנות ללקוח להשחיל מילה.
אז יפה, אבל מה מלמדים? מלמדים תמיד לעשות דבר כזה. אני אעשה לך סימולציה קצרה.
קדימה.
שלום, קובי.
אלן, נותן.
זה תמיד האינטונציה הזאת שאתה כבר יודע שאתה לא מכיר אותי, כן? שלום, קובי.
כן.
אלן, מה שלומך?
אוקיי.
מה עובר לך עכשיו בראש? עם מי אני מדבר בכלל, נכון?
בדיוק, מי זה המספר החסוי שדיבר איתי?
מדבר לוטן מחברת ככה וככה, הכל בסדר? מה עכשיו המטרה שלך? התקשרו למכור לי, הוא לא מכיר אותי, לא זה.
כן, אין לי זמן, תעזוב אותי בשקט.
ואני חוזר 50 פעם על השם שלך, כן? אז קובי, אני מתקשר, חשבתי לעניין אותך בתת-תת-תת, אתה כבר עם זה חצי בלמטה. אני אמרתי בדיוק הפוך, אני באינסטינקט הרגשתי שאני צריך לדבר אוטוסטרדה, ולא לתת צ'אנס שנייה לבן אדם שמעבר לקו להשחיל עם מילה.
גישה שונה לגמרי.
שונה לחלוטין, אני גם הייתי עושה את זה בשקט, כדי שהמנהלים לא יתפסו אותי וכאלה וזה, והייתי עושה בדיוק הפוך, הייתי מתקשר ואומר לך, היי קובי, שלום, מדבר לוטן מחברת כך וכך, אני מתקשר לך כי ראיתי שזה טטטה, ואני אשמח טטטה, ואוטוסטרדה. עכשיו, היה קורה לי משהו מדהים, ופה למעשה זה כל האירוע שחולה לכתיבת הספר. מה שהלקוח היה אומר לי כשהוא היה שומע, א', אני מדבר מהר בטבע שלי, כשלקוח היה שומע את זה, איך הוא לדעתך היה מגיב?
יכול להיות שיש אנשים שהיית מעבד אותם אחרי 5 שניות.
בדיוק, 5 שניות זה המון, הרבה, הרבה פחות. התגובות שהייתי מקבל לא פעם היו, מי? מה? מאיפה אמרת שאתה מתקשר? במין אגרסיביות כזאת. מה קורה לך שמתקיפים אותך, פלייט אור פרייט? אתה לוקח צעד אחורה, מתחיל גם, סליחה, לא זה, אני מדבר, ואז מה קורה? איבדתי את המחירה. אני שאלתי את עצמי, אולי יכול להיות שזה שבן אדם אומר לי, מי? מה? מאיפה? אולי זה טוב, אולי זה מנגנון הגנה, אולי זה משהו שאני יכול לשחק איתו. ואז מה התחלתי לעשות? ישר צחקתי, אמרתי, כן, אני מדבר מהר, אני מתנצל. ואז מה עשיתי? התחלתי לדבר יותר לאט.
מחדש.
כן, ועושה את כל המשפט עוד פעם, מתחיל אותו מההתחלה. מה קורה עכשיו? כבר הכפלתי את זמן המחירה.
ואתה בהזנה כבר, לקוח בהזנה.
ובהזנה, נכון, עכשיו יותר מזה, א', הצד השני ראה שאני לא נלחץ, אז מה הוא אומר? זה קורה כל הזמן, אז זה בסדר, אני משדר לו הכל בסדר, שזה מה שאנחנו רוצים לעשות בתהליך המחירה. דבר שני, אנחנו בני אדם הרי רוצים להתגונן. המנגנון הזה הוא מגן עלינו. אתה זוכר שאנחנו התחלנו את הרומן בינינו לפני שנה ומשהו, שאמרת לי, אני עסוק, אין לי 5 דקות, קבענו שיחה של 10 דקות, דיברנו שעה ומשהו. זה בגלל ששיקרת לי? לא, זה מנגנון הגנה אוטומטי של בן אדם זר שמתקשר, שלא ישתה לי את הזמן, כי יש לי מיילים ואמא ועבודה וכולי וזה. זה ברגע שאתה מבין שזה טבע האדם להתגונן ולהגן על עצמו, זה יצר הישרדותי, אז גם אין לך מה ללחץ מהדבר הזה. ואז מה הייתי עושה? הייתי מתחיל לחייך, והייתי חוזר אחר משפט, הרווחתי פי 2 זמן מחירה. שמתי לב שכש אני פי 2 מהזמן, כבר קשה, אני לא אגיד שהפכנו להיות חברים ב-20 שניות, אבל הרבה יותר קשה נתק לי טלפון בפרצוף עכשיו. ומזה הגעתי לזה שלמעשה, כשעבדתי אז בחברה, היו לי 2 יומנים. היה לי יומן to do ו-not to do. ב-not to do התחלתי לנפץ את כל המיתוסים מהדברים שאומרים לי, וככה נולד הפרק שיש בספר שניפוץ המיתוסים.
אז ככה התחיל הספר, זאת אומרת, אתה מדבר על 20 שנה...
19.
אחורה, ואומר, אני לא תן, ישבתי וכתבתי לי את התורת לחימה שלי לעולם המחירות. נכון,
זה בכלל לא התחיל כספר, זה התחיל כ... אני תמיד ראיתי את עצמי, אז בזמנו היה מאמן מחירות בחברה שקראו לו גיל פרץ, אם אתה מכיר, הוא חי בסיליקון ולי כבר כמה שנים, בן אדם מוכשר בטירוף.
הוא ג'ינג'י?
ג'ינג'י, בוודאי, כן. מעניין למה נמשכתי אליו, כן? ג'ינג'י כמוני, ואני זוכר שראיתי אותו, וכמו כל ישראלי טוב, אתה רואה תותח על מה אתה אומר לעצמך? בוא'נה, גם אני יכול לעשות את זה עכשיו, את הפישר יומיים בתפקיד, אתה יודע, וראיתי אותו, ואמרתי, בוא'נה, גם אני יכול, גם אני עושה בלגן, גם אני עושה רעש וכו'. ומה שקרה, שהתחלתי לכתוב לעצמי המון טיפים לעצמי, בקלסרים וכו' ודברים כאלה, עד שאשתי חטפה עליי איזה קריס באיזה פסח אחד, אמר לי, תקשיב, אני לא חולה יותר, כל הבית שלך קלסרים, דפים וזה, יש מחשבים, למה שלא זה? אמרתי, תגידי, את משוגעת, יודעת כמה זמן זה להקליד את כל הבלגן? זה 20 שנה של זה, ואז היא באה לי, אז תכתוב ספר. אז ככה למעשה הספר התחיל, דרך הרעיון הזה של ניפוץ המיתוסים של מה עובד ומה לא עובד, ודרך הרעיון הזה של הבהירה בפנים שרציתי, אתה יודע, לשבת ולהתחיל לשפוך את הדברים שלי החוצה.
אתה יודע, זה מדהים, הניסיון האישי שלי, הפודקאסט הזה נולד כי לא הצלחתי לכתוב ספר.
עדיין, תמיד תוסיף במחירות עדיין.
אז כן, אתה יודע מה, לא, לא יהיה.
אני חייב לך תשובה על הכסף, שאלת אותי על הזה.
כן, התחלנו משם.
נכון, אז אני אגיד לך מה, קודם כל עניתי לך שכן, עכשיו אני אראה לך משהו, יש לך פה צילום מסך של מייל שקיבלתי לפני תקופה ארוכה, ותמיד שואלים אותי, אתה יודע, האם ספר מחזיר את עצמו? קודם כל אני אומר, אם ספר היה מחזיר את עצמו, אבוי לנו ולנשמתנו, כי ספר נגיד עולה באזור, אנחנו נדבר אחרי זה אם תרצה על עלויות, ומה שתרצה, עולה כמה עשרות אלפי שקלים, אני במטרה להכניס מזה מאות אלפי שקלים ומיליוני שקלים, אוי ואבוי אם אני רק אחזיר את ההשקעה. אז מבחינתי, ROI זה כישלון במקרה הזה, זה כאילו no brainer שצריך להחזיר את ה-ROI, ואני מקבל את זה, אתה יכול לראות פה תמי, רק מחקתי את השם, אני באמצע לקרוא את הספר שלך, למכור כאילו יש מחר, בעמוד 136, תכננתי לכתוב לך רק שאגמור אותו, אבל סורי, לא עמדתי בזה, עברתי כבר מאות שעות שבתחום המחירות, אני כל שנה ב10 שנים האחרונות לומד מחירות, קראתי בלה בלה, וכאילו החמיא לי בצורה מאוד מאוד יפה, ואני, מה אני עושה? אני מלמד לחתור למגע, אין אצלי דבר כזה, אני תמיד אומר שכל פלטפורמה היא הממירה לפלטפורמה הבאה. כלומר, אם התחלנו את הקשר ב-SMS, אז SMS זה יותר חלש מוואטסאפ, נעבור לוואטסאפ, וואטסאפ יותר חלש מפייסבוק, נעבור לשם וכולי וכולי, עד שבסוף ניפגש כי שם הקסם קורה. אז אני הרמתי את הכפפה, שאלתי אותו מה הטלפון שלו, מה שאני עושה תמיד, ראית פה עם הטכנאי סאונד שלכם, תוך שנייה וחצי דיברנו זה וכבר לקחתי את הנייד שלו, וזה חלק מהדברים שאני מדבר עליהם, על איך בונים קהילה, כי אחרי זה הספר הזה צריך להגיע, אתה יודע, אנחנו כותבים ספר לא כדי שישב בארון, כדי שכמה שיותר, עד היום כואב לי, אני אומר לך את האמת, כשבן אדם קונה את הספר, היום הסתמסתי בבוקר עם חגית קמין, המנכ"לית של רדיו 99, שהייתה סמנכ"לית בפז, בחורה מדהימה, חכמה בטירוף, כאילו אפשר ללמוד ממנה המון, והיא כתבה לי, אני באמצע קריאת הספר וזה, עד היום, אם בן אדם מקבל את הספר ולא קורא, זה עושה לי, אתה יודע, משהו כזה, משהו אני שמח כאילו... שהוא מחר, אבל אני חייב שיקראו אותו.
כאילו זה משהו... כי שם הערך האמיתי, זאת אומרת, זה שמישהו קנה את ה...
נכון.
אבל אמרת משהו מאוד מאוד מעניין, אמרת, אם אני אקבל את הכסף חזרה על מה שהוצאתי כדי להפיק את הספר, ואנחנו נדבר קצת על עלויות,
כישלון.
זה כישלון.
חד משמעי.
הכסף מגיע אחרי זה מ... ליווי מייעוץ?
בוודאי, אז בוא נראה, נלך נגיד לבחור הזה לצורך העניין, הוא מספר לי שהוא ישב בדיוטי פרי, עכשיו לא ניכנס לכמה, אתה יודע, מרוויחים מהוצאה, לא, אני יכול להגיד לך שזה שקלים, לא, אני יכול להגיד, אתה יודע, יש הסכמים, זה שקלים בודדים.
לספר?
לספר, זה שקלים בודדים, בין 3 ל-10 שקלים נגיד, לכל הזה, כן, זה סכומים שזה כלום ושום דבר, דרך אגב, תחשב, 100,000 שקל להחזיר בכמות הזאת.
צריך כמויות, אני לא בטוח שמדינת ישראל
יש. לתנ"ך אולי יש רב מחר כזה, אבל תחשוב, עסקה כזאת, הבן אדם בעלים של חברה, אני מדבר איתו, סיפר לי את הסיפור, כלומר, אני כרגע מורווח על הבן אדם 6 שקלים, בסדר? זה הרווח שיש לי על ה... זה גם לא רווח, דרך אגב, כי זה לא נקי מזה, אבל זה מה שאני מורווח על הבן אדם. דיברתי איתו, קבענו פגישה, נפגשנו בזמנו בבית קפה בראשון, איפה שאני גר, ומשם התחיל תהליך של ליווי לחברה שלו, שזה כמובן סכומים של 10,000 שקלים וכולי, אז זה תמיד נורא מצחיק אותי. עכשיו, מה אתה כן צריך? אתה צריך לדעת, אני טיפוס מאוד מדיד, אני מאמין בשיווק ומחירות מדידות, ואתה צריך כן לדעת לשייך שעסקה X מגיעה מ-Y, כי הוא לא אמר ראיתי אותך בשלט חוצות, הוא לא אמר שמעתי עליך, אני,
קראתי את הספר.
ואני חיפשתי אחרי שהספר יצא לאור, חיפשתי את העסקה הראשונה שאני יכול לזקוף למשהו נקי לחלוטין. דרך אגב, זה קרה לי גם איתך בפודקאסט. נכון. היו אנשים שהתקשרו אליי ואמרו, לא הכרתי אותך קודם, שמעתי אותך, התקשרו מנכלים ובעלים של חברות מאוד גדולות, סיפרתי לך גם על חלקם, אמרו לי, לא הכרנו אותך קודם וכולי, אז מה אני יודע? אני יודע בוודאות שזה הגיע בדיוק, ככל שחוק המספרים הגדולים משחק לטובתך, אז אני יכול להגיד לך היום שהספר לא החזיר את ההשקעה, זה נורא מצחיק אותי שאנשים, חברים אמרו לי, איך הוצאת 80,000 שקל לספר בסכום הזה, אני טס 7 פעמים לתאילנד וזה. אז א', תטוס לתאילנד, הכל בסדר, אין סתירה. בדיוק, אין סתירה, גם אני טס וגם אני נהנה, אבל ברגע שאתה מבין שעסק וחברה זה משהו שהוא עסקי, היום אני גם מנפץ לך עוד מיתוס גדול, שהרבה פעמים אומרים לי, אם אתה כותב ספר, אתה צריך להיות מיתוג אישי, כלומר, לוטן סגל הוא הבעלים של החברה וזה, אז הוא יכול. אבל מה קורה אם מדובר, נגיד, או בפודקאסט אצלכם, גם רן, או אתה יכול לכתוב ספרים, זה אחלה כמותג או תת מותג. אבל מה קורה כשיש חברה, עם מנכ״ל שכיר וכולי וזה, אז מי יכתוב שם ספר? זו טעות מאוד גדולה. אחד הדברים הראשונים שאני אומר לחברות כאלה, זה שבעידן של היום דיברנו מקודם על אפקט הבום. קח את הספר שלי, זרוק אותו על הרצפה, הוא עושה בום. שום דבר אחר שאני יישב מול בן אדם לא יכול לעשות את האפקט הזה. ולא פעם ולא פעמיים, אני מאוד מאמין בשיטת הלונה פארק, שצריך לתקוף את הלקוח במרכאות מהמון כיוונים, לא לתקוף כמלחמה, לתקוף ברמה האסטרטגית, כפלטפורמות. בדיוק. דרך אגב, כל הנושא של ההצפה ואוברוולמינג זה מיתוס אחד גדול. אנחנו חיים בעידן היום שאנחנו מותקפים במסרים.
כל הזמן.
בדיוק, אז ההפך, if you can't beat them, join them. ברור שאתה צריך לתקוף מכל החזיתות, ואתה יודע, זה בוודאי שזה נכון. אז אחד הדברים זה שגם חברות וגם בני אדם יכולים לכתוב ספרים, ולמעשה זה משמש אותך ככרטיס ביקור על סטרואידים. אין כמעט שום דבר, הרי אני יכול להיות תותח בפגישה ויכול שלא, אני יכול להשאיר איזשהו, אתה יודע, איזשהו PDF או משהו, אבל ספר, אנשים לא יזרקו לפח. ואתה יודע, הרבה פעמים אומרים, אנחנו עם הספר וכולי, ונהיינו מאוד צינים. כל הזמן שומע, כל טמבה יכול לכתוב ספר. אז קודם כל, אני הלכתי על הוצאת מטר, שזו ההוצאה הכי טובה שיש בישראל לספרים עסקיים. אני כצרכן שלהם בכלל, אהבתי אותם בתור לקוח שקורא, אפילו לא, אתה יודע, הרבה לפני שחלמתי להוציא ספר. ואחד הדברים שבדקתי, אפרופו במטר, ראיתי בסקשן המחירות שלהם, בכל הספרים שבתחום המחירות, כולם היו מחול, לינדה ריצ'רדסון וכולי, לא היה אף ישראלי שכתב ספר מחול, ואז אמרתי, רגע, יש פה הזדמנות פז, עם ההוצאה שאני הכי אוהב, הכי מקצועית בישראל, בתחום הספרים המקצועיים, אין סופר ישראלי שכתב בתחום המחירות, אמרתי, לשם אני מכוון, לא ידעתי מי מרצו את הספר, ושלחתי טיוטה, מאוד מאוד אהבו אותו, אהפו עליו, ומשם הכל היה, עשינו היסטוריה.
אז אני ממש רוצה לגשת להתחלה, האמת היא שהתחלת להגיד לי כבר, איך מתיישבים? איך מתחילים לכתוב עכשיו? זאת אומרת, מה זה? עושים brain dump על הנייר או על המקלדת במקרה הזה? או שכמו שאתה לקחת אמרת שהלך הרימות של קלסרים, אז
נכון.
בכלל לסדר את זה, זה גם חומר מתעדכן כל הזמן.
נכון.
יש המון חלקים, זה גם לא תהליך שאתה עובר, יש לפעמים רואים סוף שבוע מישהו מתיישב, ובסוף השבוע אחרי 40
נחל ומוזה.
יש לו בדיוק הרימה של דפים על השולחן.
בוודאי שלא.
איך זה קורה?
קודם כל, אני מאמין שבעידן שאנחנו חיים היום, אנחנו צריכים להעמיס את עצמנו בתוכן כמה שיותר, כי ברגע שהעידן היום מוביל תוכן, אז ככל שעולם התוכן שלך יותר עשיר, כמו שדיברתי עם המפיק המוזיקלי מקודם, אז כבר דיברנו על איזה מיקרופון אני רוצה לקנות להקלטות של הסרטונים שאני הולך לעשות, אני מעשיר את עולם התוכן שלי כל הזמן. עכשיו, בשנת 2003, אשתי קנתה לי מתנה להומדת לי ולחבר, פינקה גם חבר, למדתי אז קולנוע בזמנו, אחרי הקופירייטינג, והיא קנתה לנו מתנה, כרטיס זוגי, לגורו בשם רוברט מקי, שהגיע לארץ, דיברנו עליו, אני חושב שקנית אפילו את הספר שלו בהמלצתי. נכון, כתב ספר שנקרא סיפור, הוא נחשב גורו לתסריטאים. ביום הראשון של הסדנה, הוא נכנס, הוא כתב בגדול הלוח, writing is rewriting, כתיבה אינה שכתוב. ואז הבנתי את הקסם הכי גדול בכתיבה, שאם אתה מוכן להיפטר ולזרוק 90, 95, 99% מהדברים שאתה כותב לפח, מוכן נפשית לדבר הזה, אין בעיה שתכתוב טוב. וזה התחבר לי מאוד למחירות, כי מה מלמדים אותנו במחירות, שרוב הלקוחות מה? מתנגדים, אומרים לך לא.
צריך לחזור ולחזור ולחזור ולחזור.
בדיוק. עכשיו, עזוב, בוא נדבר על הלקוח שכן קנה, הרי 90% מתנגדים ולא סוגרים, אנחנו סוגרים 3-7% מהלידים, כן? אתה חווה במקצוע 97% כישלונות. זה מטורף, זה מטורף. אתה צריך להתנקות כשאתה מגיע הביתה לילדים וכולי, זה לא פשוט מנטלית, לא כל אחד יכול לזה. ובגלל זה גם תמיד מצחיק אותי כל מיני קואוצ'רים שאומרים, למכור זה קל, הנה הנוסחה, השיטה, המדע,
אין כאלה דברים.
תשלח אותם אליי. אין כאלה. במחירות, זה קשקוש, זה המון אינטואיציה וכאלה. ואני יושב שם, ואז אני אומר, בונה, אז אני תפור לזה. מי יודע לחוות כישלון? כמוני, אתה יודע, באתי מרקע לא פשוט, עם החולת סרטן המון שנים, אחותי וכולי, כאילו משפחה שנדדה המון. בונה, אני נולדתי לדברים, אני כמו ספוג בזה. וזה נתן לי פוש מאוד מאוד גדול. לגבי מה שאתה שואל, אז תשמע, אני נפץ לך כמה מיתוסים. אני דיסלקט, עברתי אבחון במכון פוקוס לפני הרבה מאוד שנים. אני מנוי בספרייה לעברים, הראיתי לך פעם שעברה את הזה. אני משתדל, אם אני יכול לשמוע ספר קול, זה גם אהבתי הגדולה לפודקאסטים, אז אני שומע ולא קורא. בסדר? ואז נשאלת השאלה, איך בן אדם שעלה לארץ בגיל 16, שעברית זה אפילו לא שפת האם שלו, שיש לו שגיאות כתיב עד היום אחת, אתה יודע, תגיד לי שולחנה, שולחן, הכל נשמע לי פגז, וכן, בראש הכל נשמע לי אחלה. ואז, תודה, תמיד שמתקנים אותי, אני אומר, חבר'ה, אין בה, בואו נעבור לאנגלית, ואז אני אתקן אתכם יותר בזה. איך קרה שהוצאתי ספר? אז את המתנה השנייה נתנה לי תרצה גרנות, זכרונה לברכה, בבית ספר לקופי רייטינג, והיא אמרה לי, תקשיב, את המוח שלך אי אפשר להחליף. הגעה לכתיבה שלך ועריכה לשונית, כל מומחה בתחום יכול לעשות. אם אתה מוכן לשלם את המחיר במחאות של פשוט להעביר טקסטים שלך, דרך אגב, עד היום, אני מניח שאתה קורא קצת דברים שאני כותב, אני משקיע המון בכתיבה התוכן, האתר שלי, lotansega.com, גדוש בתכנים.
גדוש בתכנים. אני כל שבוע... עזוב, אני מסתכל על פוסטים בפייסבוק,
נכון.
כל אחד מהם
מוסיפים. נכון, אני משקיע בזה המון, כל פיפס כזה שאתה רואה, זה משמעת, וזה עובר עריכה. עכשיו, לא כל אחד מוכן לשלם את המחיר, אבל מי שמשלם את המחיר הזה, מחיר במרכאות, הפיצוי הכספי והתגמול שאתה מקבל, שמתחלק לשניים, אני תמיד אומר שבן אדם הוא סך של כלכלי, והנאות בחיים, אתה יודע, גם כל מודל כלכלי מתחיל מפנאי ועבודה, כן, לא המצאתי את הגלגל. אחד, הקהילה שלך שאתה מטפח, בסדר? דור עוד לא יודע שעוד דקה וחצי הוא בקהילה, כן, אתה המפיק המוזיקלי. דרך אגב, אחרי זה גם תשאל אותי, אבל אם הקהילה שלך זה B2B וזה, אז מה רלוונטי לך מפיק מוזיקלי? גם על זה אני אענה לך, כי יש תשובה מצוינת, שהיא תופסת למדינת ישראל, דרך אגב. אז הרעיון הוא שכשאתה מקים קהילה, מה קורה? הרי אני אשלח לו את המוזיקה שדיברתי איתו מקודם, מה יקרה? הוא יותר יזכור אותי לזכות או למינוס?
לזכות.
בוודאי של לזכות, בוודאי של פלוס, אז כבר אני מתחיל מה שנקרא to get the love, לקבל את האהבה מהקהילה. זה דבר אחד, אתה נותן להם ערך ותכנים מאוד מאוד טובים.
שזה תמיד נכון, אנחנו חוזרים.
לכל דבר בחיים.
כשאתה נותן או נכנס לשיווק, אמרתי, כתיבת תוכן היא רק אחד החלקים, אבל כתיבת תוכן כשלעצמה אמורה לייצר ערך למי שקורא אותה. אז לא משנה אם אתם מתחילים ורוצים לשווק, כנסו לפורומים, כנסו לקבוצות, תנו ערך לפני שאתם מתחילים לשים בחתימה שלכם את הלינק לאתר, או כל דבר אחר. אחרי שנתתם ערך, קיבלתם חזרה את הנקודות זכות, כמו שאתה אומר, שמה זה מתחיל להיות מעניין.
נכון, אז אני גם יוסיף על מה שאתה אומר, אני אגיד לך יותר מזה, אם אתה קורא את הדברים שלי בשוטף, אתה רואה שמה תמיד, אני כאילו לא עומד במילה שלי ב-Walk the Talk, תכף אני גם אסביר למה, כי אני הכי טיפוס של Walk the Talk בעולם, מה אף פעם אין בסוף המאמרים שלי? אין הנאה לפעולה בסוף, כן. דברו איתי, תיפגשו כן. איתי, אין כזה. כמעט, אני חושב שאולי אחוז לא. אחד, דרך אגב, כשהספר יצא להעביר...
אני חייב להגיד שכל הפוסטים,
כן.
הם באים מהמקום האישי, מחוויה שחווית בכל
נכון,
רגע.
נכון.
אז זה גם מאוד מחבר, כי החוויות שאתה
כן,
עובר,
אנשים רוצים
לא
סיפורים.
משנה אם זה בבית חולים, בגלידריה שראית, נכון, או לא משנה מה.
נכון.
כולנו חיים את החוויות האלה, אז נכון. זה גם נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה למי שכותב תוכן, לחבר את החיים האישיים, כי כולנו יש כאלה.
אז תראה, אפרופו מה שאמרת כרגע, איך מתיישבים לכתוב, אני מה שאני עושה, אתה זוכר שאני ילדים שמש אסוציאטיבית, אני זורק לך מילה עכשיו, אני אגיד לך מוזיקה, אז אתה זורק לי את כל הדברים שזה יפה. אני אומר, קח את התחום שאתה עוסק בו, בסדר, במקרה שלך נגיד אינפלואנס מרקטינג, לצורך העניין שזה אחד מהדברים שאתה עושה, ובשמש השנייה תכתוב את מה שקרה לך הרגע, ואז תראה איך אתה עושה לינקג' מחבר בין הדברים, זה כתיבה לכל דבר, ואני אתן לך גם עוד טיפ. לפעמים באים אלינו אנשים, אומרים לי, תשמע, אני לא יודע לכתוב. אני אומר להם, וואי, זה ממש מוזר, כי אתה מדבר איתי ומספר לי סיפורים, אתה בן אדם נורא מעניין, אז מה זאת אומרת לא יודע לכתוב. לא, תשמע, אני לא אתה. אתה מכיר את המשפט הזה?
מכיר את המשפט הזה.
קודם כל, אתה לא אני, ואני לא אתה, נכון? המשפט הזה הוא תמיד יהיה נכון. ואז מה אני אומר להם? אני אומר להם, תגיד, המכשיר הזה שיש לכם בכיס הסלולר, הוא עובד? יש בו בטריה? כן, אני על 40% בזה. אתה יכול להפעיל את המקלט עכשיו שאנחנו מדברים? כן. אתה יכול לשלוח את זה לסטודנטית ב-30, 35, 40 שקל לשעה ולתמלל את זה? כן. אוי, תשמע, זה המון עבודה. אני אומר לו, אבל אתה יושב ובוכה לי שאין חלידים. אז אתה מבין, כאילו, אני נותן לך פתרון שהוא חינמי. אתה יכול לעלות קמפיין ב-30,000 שקל בחודש, זה גם יביא לידים, אבל אני מראה לך משהו חינמי.
אנשים בהרבה מאוד מקרים חפשים, אני חושב, את הערוץ אני אשלם למישהו וזה, ושיביא נכון, לי נכון, את האוכל מוכן.
זה, תקשיב, לא זה לא אפשר. יעבוד, אתה יודע, לקוחות אומרים לי, לפעמים אני יושב עם מנכ״ל מתחום הטכנולוגיה בעיקר, אומרים לי, תשמע, אני לא מבין במחירות כלום, אני יודע מה אני אעשה, אני אביא סמנכ״ל מחירות תותח, ואז אמרו, כמה שנים אתה בתפקיד? 10. כמה סמנכ״ל למחירות תותחים אמרו לך? 0. אמרתי, אוקיי, נגיד שאני אופטימי, ואני חושב שהבא בתור, יהפוך לך את החברה, חבל הזמן. אתה מבין שאם אתה לא יודע לנהל את מנהל המחירות, כבר יש לך בעיה, כלומר, אף אחד אחר לא יעשה לנו את העבודה אף פעם בחיים. אני בעד לקחת אנשי מקצוע, יותר מזה, אני בפעילות שלי, מה שלא מצריך את ההתערבות שלי, אני לא עושה אותו, אני מוציא החוצה. אבל אני עדיין מפקח על זה, אני עכשיו בונה פאנל למדריך ששלחתי לך בזה, אני אעשה את זה, האיש דיגיטל שלי שהוא שפיץ עולם, והמעצבת וכו', אני בסוף יוביל את האסטרטגיה של הסיפור הזה. ובבית חולים, הבת שלי פתחה את הסנטר השבוע, היה לנו יום כיף במיון, ואני אראה לך בשנייה איך אני מחבר בין האישי לבין מחירות. הגענו לבית חולים, היה גשם זלפות, הקטנה מדממת באוטו, ילדה בת 4.5, אתה רק מת שרופא יראה אותה, וחרדות, ושלא יהיה לה תפרים וכולי, ואמא, אתה יודע, אבא, כן. אתה לא חושב רציונלי, אתה מכיר את זה. ואני בדרך, ואז רצה אלוהים, ובשנייה אני כבר רואה את המיון בעיניים, את השלט, ולפני שני רכבים, עומד זקן עם איך קוראים לזה, עם ההליכון הזה. כן, עם הכדורי טניס בלמטה, ובא לחצות. עכשיו, הוא עוד לא הגיע, כאילו, לשפה, אבל הוא ממש קרוב, ויורד גשם, ובלי מצריה, עם חלוק בית חולים, אני מניח שקר לו, אם הוא בן אדם ויש לו דופק. שני הרכבים שלפני שמו גז, אתה יודע, לא לדרוס אותו, אבל לעבור לפניו. אני מוצא את עצמי בדילמה, כי מצד אחד, אתה רוצה להגיע עם הבת שלי, מצד שני, יש פה בחור זקן, לא הייתי רוצה להתחלף איתו בקור הזה, ואני מרגיש את שני הכוחות המנוגדים האלה. עכשיו, אני לא אגיד לך מה עשיתי, אם דרסתי אותו, זה לא הפואנטה.
תשאיר אותי במתח.
אני אשאיר אותך במתח, אבל אני כן אגיד לך שמה ישר חשבתי לעצמי, הנחת הנחות ודעות קדומות וכל הדברים שקשורים למחירות, וכתבתי פוסט שמחבר בין האירוע שקרה במיון לבין מחירות.
כן, אתה צריך סוג של עוגן מאירוע אישי ולקחת אותו למקום.
אבל זה מאוד קל, נכון, ואני גם מלמד את זה, דרך אגב, זה מאוד קל. אם אני עכשיו אדבר איתך על מה קרה לך היום, זה מאוד קל לעשות את החיבורים בין אינפלואנס מרקטינג, הבוקר פתחתי עם כתבה שקראתי על אינפלואנס מרקטינג, ואני לא אתה, אני לא בתחום. אתה מבין, זה מאוד מאוד קל לעשות את החיבורים האלה.
נכון שתמיד חלמתי לפגוש את הקרדשיאנס ואת קניה ווסט? טוב, אולי זה לא היה החלום שלכם, אבל תודו, זה בהחלט יכול להפוך את יום העבודה להרבה יותר מעניין. בלייטריקס, אפשר להגיד שזה כמעט חלק מהשגרה. פייסטיון, האפליקציה של לייטריקס לעריכת תמונות סלפי, היא אחת מהאפליקציות המצליחות ביותר בעולם, עם למעלה מ-100 מיליון הורדות, ומה שהכי מעניין, כל הסלבס בהוליווד משתמשים בה. אז מה מושך כוכב הוליוודי להשתמש דווקא באפליקציה של חברה ישראלית מירושלים? כדי לענות על השאלה הזו, נמצא איתנו על הקו זאב פרמן, מנכ"ל לייטריקס ואחד המייסדים. שלום זאב.
שלום וברכה.
אהלן, אז תגיד לי, איך גילית שהקרדשיאנס וקניה ווסט משתמשים באפליקציה שלכם?
האמת שגילינו את זה פשוט מכלי תקשורת רגילים לגמרי, באיזשהו שלב התחילו כתבות על זה שסלבריטיז בהוליווד משתמשים ויותר ויותר באפליקציות לעריכת תמונות, בין היתר בפייסטיון. במהלך שנה הראשונה מאז היציאה כבר היו מספר לא מועט של כוכבים שהשתמשו בה. סיפור אחד שממש עולה לראש, זה פשוט באיזשהו שלב פפראצי אחד הצליח לצלם את המסך הראשון של האייפון של קניה ווסט, וראו שם שמותקן אצלו פייסטיון.
מגניב. אתה יכול לספר לנו על מה דיברת איתם?
טוב, אז אנחנו היינו צריכים קצת לשכנע אותם ששווה לשתף אותנו פעולה. אחד הדברים שאנחנו כבר היינו ידועים אז פרפורמנס מרקטינג שלנו, דרך שבה אנחנו מפרסמים את המוצרים שלנו ברשתות חברתיות, וכדי לשתף אותם פעולה, אז הסכמנו שאנחנו נעזור להם לקדם כל מיני מוצרים ועמודים שלהם, וככה זה התחיל. אחרי שהראינו להם שאנחנו כן יכולים לעשות שם משהו, הצלחנו לעלות לשלב הבא.
מצוין. תודה רבה זאב, זה היה מרתק. ללא ספק, אתם עושים עבודה מדהימה, מביאים הרבה כבוד לישראל. נסיים ונאמר שלייטריקס מחפשת אנשים שיצטרפו להצלחה שלה. מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מחקר ולמעשה מכל תחום. מטה החברה נמצא בגבעת רם בירושלים, ומספרים לי שהאווירה שם היא כמו אווירה של קיבוץ. גינת ירק ענקית ומושקעת, מפלים, יש שאטלים יומיים מפנקים מתל אביב עד למשרד. קיצור, סביבת עבודה נפלאה. לייטריקס סיימו ממש עכשיו סבב גיוס של 60 מיליון דולר, והחברה נמצאת בתנופת צמיחה אדירה. שילחו את קורות החיים שלכם ל-lightrix.com/careers, או חפשו בגוגל לייטריקס משרות.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
אוקיי, אז יש ספר והוצאת מטר.
מה עושים איתו?
בוא נתחיל בשאלה הבסיסית, איך משווקים אותו? זאת אומרת, אנחנו פודקאסט בענייני שיווק.
נכון.
מה עכשיו עושים? מודעות בפייסבוק, הוצאת מטר אני מניח, שדוחפים לחנויות בכוח, נותנים הנחות, יש הרי המון כלים, נקרא להם סטנדרטים.
נכון.
אני חושב שאתה לא דווקא לקחת ערוץ אחר.
נכון, אני בכלל, אתה יודע, הספר מדבר הרבה על לשחות נגד הזרם.
כן.
ואני הרבה מחפש תמיד, אני מסתכל על כל צינורות השיווק שקיימות, קיימים, ואני חושב לעצמי מה אני יכול לעשות עם הדבר הזה. אז אני אגיד לך כמה דברים שעשיתי. למשל, שבוע שעבר, מצאתי פתאום, אני מאוד מאמין בחיים שהיקום שולח לנו המון מתנות, אנחנו צריכים לעצור שנייה, להבין מה קיבלנו ואיך אורזים אותם. בסדר? יש בחור בשם ברנדן בושארד, אם אתה מכיר, שחי בארצות הברית, שהוא נחשב, האורז מספר אחד בעולם. הוא יודע לקחת מוצרים ולארוז אותם בצורה פנומנלית. ממליץ לקרוא קצת תכנים שלו וכולי, מהר מאוד הוא גם יעשה לך אפסל וימכור לך את זה, אבל יש שם כמה דברים טובים. אני הסתכלתי וראיתי שיש לי יותר מ-300 תמונות סלפי שאנשים שלחו לי עם הספר. הנה, תסתכל, זה
שאני מעיד, אני פשוט רואה אותך, אבל זה אולי שאלה שקשורה לשיווק, אני חייב להבין.
כן.
אני רואה אותך המון, כחלק כנראה מניח מאסטרטגיית שיווק, נפגש עם אנשים ונותן להם את הספר?
קודם כל תלוי באיזה מסגרת, אני עושה לא מעט פגישות ייעוץ עם חברות וארגונים, ואז אתה יודע, אתה נפגש, אז יש את הפגישת ייעוץ, אז אני מביא להם...
ומעלה את זה ומשתף את זה,
נכון,
מראה לכולם.
נכון, אז שוב, אני טיפוס מאוד מיוחד, כי אני מאמין במתן ערך, אם אתה תשב איתי, אתה יודע, קשקשנו כבר כמה פעמים, אני אף פעם לא נותן ברקסים, אני שופך את כל מה שאני יודע, בחיים לא מפחיד אותי מה יקרה אם, מה יקרה אם יתחרש לי, ייקח ממני, מה יקרה אם הלקוח ייקח את הדברים שנתת, תקשיב, יש שפע מטורף בעולם, קח את כל מה שנתתי, תעשה לבד, אל תקרא לי יותר בחיים, הכל בסדר. אנחנו גם מדינה קטנה, מתישהו אתה תמליץ עליי למישהו, אז גם ממך לא יצא, אתה יודע, זה שאלה של גישה. אז אחד הצינורות שיש, זה אני מאוד מאמין בהקמת קהילה ושגרים. זה אחד הדברים שאני מאוד מאוד מאמין בהם. אני מאוד מטפח את הקהילה שלי. אני יכול להגיד לך ש6 שנים לא עשיתי בחיים דיבור הדדי. אתה מכיר את הדיבורים ההדדיים שאני ממליץ עליך? בחיים לא עשיתי את זה, ולפעמים אנשים קצת, אתה יודע, לא אוהבים לשמוע מני את הלא הזה, ואני מסביר שהקמתי קהילה שרגילה לצרוך אותי, ושאני נותן להם את התכנים הכי טובים, ואם פתאום אני אמליץ על, אתה יודע, זה כמו, איך זה נקרא, הפינת ההמלצות, המגזין אובייקטיבי, שאחרי זה אמרו שהוא לא אובייקטיבי. אז אני לא רוצה להיות אובייקטיבי, לא אובייקטיבי. אני רוצה להגיד באמת לטוב ולרע את מה שאני חושב. והרעיון הוא שאנשים באמת, שהספר השפיע עליהם, מרגישים צורך, תשמע, השבוע שולח לי סמנכ"ל של מפעל הפלדה הכי גדול בארץ, בן אדם, אחד מהמנהלי מכירות הכי טובים שאני מכיר, אורן מגן, טיפוס יקר זה, שולח לי תמונה שלו בתאילנד עם המשפחה, שוכב על חוף, אני אראה לך את זה אחרי זה, שוכב על חוף וקורא את הספר. עכשיו תקשיב, עזוב עכשיו כסף, עזוב עכשיו זה. ברור לך שברגע שאני רואה את הדבר הזה,
התחושה היא מצוינת.
מה זה תחושה? קודם כל נשים שנייה את הציניות בצד. כתבתי את הספר כדי שכמה שיותר אנשים יקראו אותו. אתה יודע, בן אדם שאומר לך, אני עולה על במה, מקבל את הכסף ולא אכפת לי מה יקרה, הוא שקרן, זה לא נכון, אתה רוצה את הקהל.
זאת אומרת, בעיניך הספר הוא עוד כלי לבנות את הקהילה. תשמע, אני חלק מהקהילה, אני קורא את הפוסטים שלך, אני חושב שזה אחד הדברים ואת המאמרים באתר, אבל יש הבדל ביניהם. המאמרים באתר הם זווית יותר מקצועית.
נכון. בפייסבוק אני עושה גם וגם.
אני מכיר את המשפחה ומה קורה לה, ושאשתך נסעה לחול והפילה לה, אני מכיר את הכל. יש קשר אישי שנוצר מעבר לזה שאנחנו יושבים מדברים וכל זה.
אבל עם מי עושים עסקים?
עם חברים, זה תמיד ככה.
עם בני אדם.
גם אני חושב שהם עסקים עם חברים בניגוד לאמרה הרגילה.
למיתוס, נכון.
הנה עוד מיתוס שנשבור.
התחלת לפרוץ מיתוסים בעצמך, זה מדבק.
זה מיתוס שמזמן אני כבר לא מאמין.
גם אני, נכון.
אתה צריך לנהל את זה פשוט, נכון.
לא, אתה גם צריך להחליט אם אתה באמת עושה טוב. הרי אם אתה עכשיו, אני תמיד נותן את דוגמת הרופא. אם אתה הרופא הכי טוב בעולם, לפיקה של הברך, וחבר טוב שלך, מה אתה עושה? תשלח אותו למיתוס. ברור שאתה תעזור לו, אתה תרצה להגיש לו עזרה. יפה, בדיוק.
אז אני אומר, הספר משמש בעיניך, ולכן גם האלמנט השיווקי היה, אני משווק את הספר כדי שיקראו אותו. אני לא מחפש מזה את הדולר הבא, אני לא מחפש מזה.
זה לא שאני לא מחפש, אני יודע שזה יקרה.
אוקיי.
תקשיב, כשהספר, אני משתף אותך בנבחי ליבי, כשהספר יצא החוצה, הייתי מסתובב בחנויות ספרים, הייתי מדפדף בספר והייתי מסתכל והייתי אומר, מי הדפר שכתב את גיבוב השטויות האלה, ושאלה לו השתל לראש והוציא את הדבר הזה החוצה. והתקשרתי לעורכת המקסימה שלי, אלית ינאי לוינסון, בחורה מדהימה באמת, שחלק שלה בספר הוא מטורף, והתקשרתי ואמרתי, תקשיבי, תעצרו הכל, תעצרו את מכונות הדפוס, זה זבל, זה לא טוב. ואמר לי, תקשיב, תרגע, איקולית כזאת, אמר לי, תקשיב, תרגע, זה קורה לכולם. אני לא מכירה בחיים, עבדתי עם אילון מאסק ועם פה ושם, זה כולם חושבים שהספר שלהם חרש. לא, אבל שאת לא מבינה שלי באמת גרוע, זה לא ש... ומתישהו, הרי יש לך את הכמה השבועות הראשונים, מי מפרגן לך? חברים ומשפחה וזה, ואז מה אתה אומר כבן אדם? בסדר, הסבת שלי אהבת הספר, אתה יודע, זה לא מעניין. תודה וכולי, אבל זה לא מעניין. ואז פתאום קורה תהליך שהספר תפס, ואני מתחיל לקבל פידבקים מדהימים. מחירות זה מקצוע של אנרגיות. כשקיבלת את האוטומטית האנרגיות והכיף שלך עולה, אז אני אומר, אל תמדוד את השקל על הספר, רק זה שזה העלה לי את האנרגיה, ואני עכשיו עושה שיחת טלפון עם מנכ״ל אחר, הסיכוי שנסגור את העסקה יותר גדול.
אז בואו, אני רוצה לפרוק את זה ממש ברמת
הנקודות. לפעולות שיווקיות שעשינו.
אתה הולך לחנויות, שמעתי.
נכון.
אתה נותן את...
בואו, אני אתן לך רשימה מסודרת. אוקיי, אתה מכיר אותי, אני רשימה מסודרת. אחד, שריפת סוליות. בסדר? כן. אני יכול להגיד לך שישבתי עם חברים שהוציאו ספרים, שאלתי אותם מה הם לא עשו, ועשיתי אחד לאחד את כל מה שהם לא עשו. בנוסף לדברים שכן. כן, אני מאמין בלנסות. אני לא מפגר, כן, אם משהו לא יעבוד, אני אפסיק אותו, אבל אני חייב לנסות אותו. אמרו לי, תשמע, אין לך מה להסתובב בחנויות הספרים. האנשי מחירות בחנויות הספרים בכלל אנשי מחירות, הם באים מאהבה לספרים וכולי, שלא תעיז דבר. עוד אתה כתבת ספר על מחירות, ישנאו אותך עוד לפני שנכנסת בזה. אז אמרו, הכל בסדר. עשיתי סיבוב, הייתי ביותר מ-70 סניפים בארץ, מה שסגרתי לימים ביומן, טקטוק עבודה ברמה של 12-15 סניפים ביום.
שלום, אני לא תן סגל, כותב
כן,
את הספר.
כן, אז רגע, אני אגיד לך כמה דברים שעשיתי. יש בסוף הספר שם, ראית את העדויות של חלי כן, ממן, כן, ו- כן. ומנכלים בכירים כן, במשק כן. שקרו וכו'. אני גלל לך סוד, אתה גם מכיר אותי, אף אחד מהם לא קרוב משפחה שלי, זה אנשים שקיבלו את הספר ונתנו את דעתם. אממה, ישראלי מרים את הספר הזה ורואה את שמנכל רולקס, או לא משנה מה קרה את הזה, ומה ישר חושב? בסדר, בן דוד שלו, אח שלו.
מחר לו
משהו. אתה יודע מה עשיתי? עשיתי פעולה מאוד פשוטה, אומרים שאין כמו מראה עיניים, זה, צילמתי דף עם צילומי מסך מהוואטסאפ והמיילים שלי, של אותם אנשים ששלחו לי, דרך אגב, לפעמים גם הבירו גם ביקורת, את החלק הזה הייתי מוריד וכולי, כאילו הכי אותנטי שבעולם. הדפסתי את זה ושמתי את זה בחנויות ספרים, אתם תראו, אתם בטח חושבים שחלי ממן זה אחותי החורגת, אז הנה היא לא, הנה המייל שהיא שלחה לי, דרך אגב, היא קראת הספר לדעתי בזנזיבר בכלל, באפריקה משהו, בטיול משפחות זה, אז הראיתי את הצילום של הדברים האלה, הדפסנו את זה, שמנו את זה על הספר בחנות, אז אחד, כבר הם אוהבים אותי, כי עשיתי פעולה ששום סופר לא עשה, האם הפעולה הזאת מסובכת? כן, עלתה לי 20 אגורות לדף בבית דפוס, פירק אותי כלכלית, כן? אז פעולה מאוד מאוד פשוטה. שתיים, לא באתי למכור להם, באתי, אני אתן לך אפילו עוד משהו אבסורד, אתה יודע שבסניפים, הרי תחלופת הספרים מטורפת, אתה יודע שאין להם עותקי קריאה, סחבק היה צריך לקחת מהמאגר ספרים שלו, לקחת ספר לקשקש עליו כדי שאסור יהיה למכור אותו, לכתוב עותק קריאה, ולהשאיר להם עותק כדי שיקראו אותו. עכשיו זה נשמע אבסורד, כאילו למה אני הסופר צריך לממן, אתה יודע, זה לא הגיוני הדבר הזה שחנות...
עשית פה מהלך שאני חושב שמה שעומד מאחוריו בסוף, ואני חושב שאחרי אני מתחיל להבין, הוא חוט שני ממש לא... חיברת אותם, חיברת אותם אליך קודם כל.
לגמרי, לגמרי. אתה מכיר את ההרצאה של סיימון סינק, people don't buy what you do, they buy why you do it? אני לגמרי מאמין בזה, בוודאי.
אז הקטע הזה, ועכשיו פתאום אני מבין שזה בזה, זה בעובדה שאתה נותן ספרים לאנשים ומדבר איתם, מדבר איתם על מה הם עושים והחוויות האישיות וכל הדברים האלה, זה ימשיך גם לפעילות הווירטואלית ברמה של הפייסבוק שלך, של מה שאתה עושה שם.
חד משמעית. אני בעצם מממשק את כל הנקודות בין לא מגע יד אדם לכן מגע יד אדם. אני אתן לך אפילו עוד משהו. החלטתי להעלות את הספר כהחלטה אסטרטגית, כאתר נפרד לכל דבר ועניין. אם תתכנס לאתר שתראה שיש אתר שנקרא יש מחר, הוא נפרד. למה עשיתי את זה? בדיוק אני רוצה למדוד אותו כיחידת רווח נפרדת. אז התכנים שיש שם הם תכנים יהודיים עם יוד לספר ועין. וכל התפיסה שלי של הספר היא כמו עוד צינור שיווקי. אתה תעשה מחר קמפיין גוגל, אתה בשנייה מסתכל הרי כמה הקלקות, כמה מורות. אני גם רוצה ככה.
אבל אין לי בקמפיין גוגל או בקמפיין פייסבוק שום אלמנט אישי.
נכון.
אני מנסה לייצר איזשהו שטנץ, כן עושה A-B טסטינג, כדי לראות מי מתאים, למה יותר מתאים.
אז הנה, אז מה אתה אומר לי? פה זכית בפייס, אתה יכול גם את זה, וגם את היחס האנושי. זה מה שיפה בספר, זה אוסף של דפים, אבל הדפים האלה, בניגוד לדפים הווירטואליים, שהם, כמו שאתה אומר, ללא מגע יד אדם, פה הדפים האלה אפשר לגעת בהם.
אז אני רוצה לקחת את זה למקום של, אוקיי, חנויות אני מבין, אתה נכנס, אף אחד לא חוסם אותך, אף אחד לא, אין מזכירה בדרך. איך אתה מגיע למנכ״לים, סמנכ״לים, לאנשים שבסוף הם האנשים, אנשי המקצוע שצריכים לקרוא את הספר שלך.
אז תשמע,
אתה אומר, שלום, קוראים לו תן סגל, כתבתי ספר, רוצה להיפגש איתך?
קודם כל בוודאי שלא. אתה יודע, אולי יצא פעם אחת שזה עבד, כן, אבל בטח שלא זה. אני אגיד לך שני דברים. אחד, אני מאוד מאמין בעבודה מתודית כדרך חיים. אתה יודע, הרבה פעמים שומע המנכ״לים וסמנכ״לים בוכים, אין לידים, אין לידים, תקשיב. לפני משהו כמו חצי שנה, ליוויתי חברה בשם אלן קאר, חברה של גמילה מישון וכולי, והגעתי למוקד להעביר איזושהי פעילות, ומה קרה? בסה, נפל האינטרנט בחברה, אפשר לעבוד, אין מחשבים, אין CRM, אין פה, אין שם, אפשר לעשות הדרכות, אפשר כלום. וכולם יושבים במוקד, זה 30 אנשי מחירות, לא זוכר כמה זה, יושבים במוקד, אנשים איכותיים, אחד, אחד, חברה מדהימה, כן, ולא עובדים. ואז הלכתי למנכ״ל של החברה, אמרתי לו, תמר מרשה לי לעשות מעשה? אמר לי, כן. אמרתי, תקשיב, אנחנו יושבים פה בתוצרת הארץ, מטר מעזריאלי וכולי, וזה, חיילים עניינים. בוא ניקח אנשי מחירות, נעלה למעלה לרחוב, נדפיס להם, קנינו בקרביץ טאג כזה של, אתה יודע, כי אני אגש אליך ברחוב, לא תדע מי אני, אין לי מדים אחידים של החברה. קנינו טאג כזה שכתוב מי אני וכולי, יצאנו איתם. תקשיב, גייסנו מלא לידים, סגרנו עסקאות, old school, מה שנקרא בזה, כי חתרנו למגע עם אנשים. הם גם חברה מדהימה, עם און אנושי משובח, אז גם מאוד קל למכור להם את הרעיונות האלה, וזה עבד מדהים. עכשיו, הרעיון הוא שבאמת כשאתה יודע לממשק את זה לקטע היחסים בן אדם, אז נורא קל אחרי זה, כמו שאתה אומר, לחבר אותו ולהראות לו שיש עוד אלטרנטיבה. אז מה הייתי עושה למשל עם המנכ״לים? אני כשאני רואה, נגיד, אני רואה עכשיו פוסט של מישהו בכיר, אני אוטומטית מסתכל מי מתויג שם, בסדר? אנשים שאני לא מכיר אותם בכלל, סמנכ״ל, הנה לפני שלושה שבועות הכרתי את סמנכ״לית ריקושט נדמה לי לשעבר, שהגיבה באיזשהו משהו ישר, הצעת חברות, מה שלומך, שלחתי לה את הספר, שלחה לי תמונה של הספר, היא טסה לאנגליה, שלחה לי תמונה של הספר במטוס, שוב, מחמם את הלב ברמה זה. זאת, אני כמובן לא מחלק אותו ברחוב, אני מחלק אותו לאנשים אסטרטגיים בלבד, אוקיי, לאנשים שאני יודע ש...
הוחמתי עכשיו.
אסטרטגי, מאוד מאוד אסטרטגי, כן. אז נושא אחד זה באמת, תקשיב, אני אומר, ספר זה כרטיס ביקור על סטרואידים. הכרטיס ביקור שלך, מה אתה רוצה? לחלק אותו, אבל אתה לא רוצה לחלק אותו ברחוב כמו פליירים, אתה רוצה לחלק אותו במקומות שבאמת, אתה יודע, אתה תוכל לקבל שם. אז זה לגבי האנשים שאני חותר איתם למגע וכולי. עוד דבר שעשיתי, לקחתי פרק מהספר, הוצאתי אותו בקמפיין בחינם באינטרנט, שאתה יכול להוריד פרק לטעימה.
כן,
וזה,
טיזר.
טיזר, וזה אסטרטגיה של היפוך סיכון, אל תשלם לי, הכל בסדר, בוא תראה שאתה מתחבר קודם שאהבת וכולי וזה.
אתה משתמש במקרה הזה גם ב... תחזירו לי את הספר, תקבלו את הכסף חזרה?
בחיים לא עשיתי את זה. אני אגיד לך אפילו יותר מזה. אני לא מאמין בזה, אני גם לא מאמין באחריות.
זה אחד המיתוסים שאנחנו
אומרים. נכון, זה שיחה ארוכה, אני אעשה את זה בשנייה. כשבן אדם נותן אחריות, ברוב המקרים, אל תפוסתי בזה, בטח על שירותים ולא על מוצרים, כי בטלוויזיה אני כן רוצה אחריות, תמיכה זה. ברוב המקרים זה כדי להקל על תהליך המחירה. זה כאילו להגיד לך, קובי, מה אכפת לך, תמיד תוכל לבטל וכולי, ואז אני קורא לזה למכור את הלא. אני כבר מוכר לקובי את מה קורה שהוא מבטל, אני לא אוהב את זה, אבל אני כן יכול לספר לך, אתה יודע, אנחנו מדברים על הצלחות וזה, אני תמיד אומר שהדרך להצלחה רצופת מכשולים. לפני משהו כמו שנה, כשהספר יצא, אחד הלקוחות שלי קנה ממני את הספר, ביקש הקדשה וזה, ושלחתי לו את הספר בדואר, ואחרי כמה ימים הוא שולח לי SMS על גבול הנאצה של רימית אותי, עונית אותי, וזה, אני בכלל לא מבין למה הוא מדבר, כי כבר סיימנו את ההתקשות בינינו מזמן, אנחנו ביחסים טובים, אני מסתכל, אני רואה שהוא קנה את הספר, אני שואל אותו מה קרה, כאילו, אתה יודע, אני חותר למגע, בוא דבר איתי, כאילו, מה זה? אולי, לא יודע, כאילו, משהו התפלק בדרך וזה. הוא אומר לי, קיבלתי את הספר שלך, והייתי באחד החנויות, והשבוע יצא מבצע, לא יודע מה, 30% זה, וזה יוצא יותר זול וזה, תודה רבה, אני כבר אקנה בחנות. עכשיו, עזוב שכבר כתבתי הקדשה, כן, הספר לפח וכולי וזה, ואני מחשב את זה, וזה יוצא 13 שקלים. תקשיב, אני יושב שם, אני לא אשכח את הרגע הזה, זה הרגע מכונן. אתה יודע, הספר רק יצא, אתה רוצה לצבור הצלחות, אתה רואה דבר כזה, אתה שר מתבאס
באמצע... זה מוריד אותך בשנייה.
מה זה מוריד? ואתה אומר גם, כאילו, זה מה שאני שווה לך, שה-13 שקלים, אתה יודע כמה ספרים אני תומך בחברים ועושה במימון המונים כאלה קמפיינים? קניתי עשרות, אם לא מאות ספרים. תגיד לי, מה, שיש לי מניות בסטימצקי וצומת ספרים, אם יצאו בקמפיין, יצאו בקמפיין, מה אתה עושה? בקיצר, אמרתי לו, תקשיב, הכל בסדר. הוא אמר לי, אני שולח את זה חזרה, אתה תשלם את המשלוח וזה. אמרתי לו, תקשיב, עזוב, תשמור את הספר, כאילו, הכל בסדר. קודם כל, אל תתבאס זה, אני מבטל לך את העסקה באשראי, אתה יודע, אני עושה עסקאות הרבה יותר גדולות מזה, הכל בסדר. הכל אחלה. הוא עשה לי פרינציפ והחזיר לי את הספר. עכשיו, בספר יש הקדשה, אני לא יכול למכור אותו. העליתי תמונה של הספר לפייסבוק, באמת, זה מאוד ביאס אותי המקרה הזה. כולם, חברים אמרו לי, תעשה לו שם, מקרז וחלילה ושלום, אני לא בן אדם כזה. מחקתי את השם שלו וכולי, ורק סיפרתי את הסיפור האמיתי שנפגעתי וכולי. לא היה שם הנאה לפעולה, אפילו לא כתבתי, אתה יודע, בזה. אתה יודע כמה ספרים הפוסט הזה מחר? 48 ספרים. דרך אגב, אני לא חלמתי בכלל, אבל מה הרעיון? הרעיון הוא תמיד להתקדם ותמיד לעשות את הפעולות האלה, כי אתה אף פעם לא יודע. אני תמיד אומר, תחכו עם המדידה, את הכסף סופרים במדרגות, תחכו עם המדידה, תבצעו קודם, תבדקו אחרי זה אם זה עובד או לא עובד.
ממש שאלה אחרונה לקראת סיום. בכיף. הוצאת הספר לפני שנה. החומר ממשיך להתעדכן.
נכון.
מה עושים עכשיו?
כותבים עוד שני ספרים.
באמת? כן. בתהליך כתיבה?
בוודאי.
על אותם נושאים, או אתה אומר, אני רק יוצא מהדורה חדשה, או אתה אומר, לא, אני עכשיו הבנתי, לקחתי קו מסוים, כתבתי לאורו, עכשיו אני לוקח טוויסט וכותב איזשהו כיוון אחר.
אתה מכיר את המשפט, אפשר להוציא את בן אדם מהזה, אבל אי אפשר להוציא את הזה מהבן אדם, זה יכול לתפוס על כל דבר, על שכונה, על מדינה.
לא, אני שואל את זה כי, תשמע, אמנם לא ספרי, לא ספרים מקצועיים, אבל ג'ון גרישם יש לו קווי עלילה מאוד מאוד ברורים, פשוטים,
נכון,
לא
מתח,
מסתכלים.
זה, כן.
בלדאצ'י אותו דבר, קלנסי היה עבד באותה צורה. זה אמנם, שוב, זה יותר סיפורת.
רומנים, נכון, סיפורת.
אבל לא... נכון. גם בספר מקצועים, כל מה שאתה צריך לעשות, זה לקחת ולקרוא, רגע, זה כבר לא מעודכן, זה לא נכון, פה יש איתה קצת אחרת.
לא, אז זה לא ככה, ואני אגיד לך גם למה. בוא, אתה מכיר את משולש מסלו?
כן.
מצוין. בוא תזרוק את הדברים הכי חזקים בחיים שלנו. מה הכי חזק לנו?
חזק מבחינתך, מה חשוב?
מה הכי חשוב? אני אגיד לך עכשיו מה הדברים שהכי חשובים לך בחיים.
זה מתחיל ישר מהביטחון האישי.
ביטחון, משפחה, חברים, בריאות, כסף, פרנסה, הגשמה. נכון, ניקח את כל המשולש. הרי מה יפה במשולש הזה שזה אינסטינקטיבית. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אני מומחה לאורך חיים בריא. בסדר, אפשר לראות את זה מקוביות שיש לי בבטן. אני מומחה לאורך חיים בריא. כתבתי ספר, שפכתי את כל הדברים החוצה. מה זה אורך חיים בריא? זרוק לי אסוציאציות של אורך חיים בריא.
תזונה נכונה.
תזונה מצוין.
ספורט, ספורט,
שינה.
כן,
מעולה, כן.
אוקיי.
הגשמה, להיות רגוע יותר,
כבר שלבים מתקדמים יותר.
יופי. עכשיו אני אגיד לך, כתבתי ספר, הוא כולה, דרך אגב, אתה יודע, בספרים, ספר פעם היה 350 עמודים, הולך מתקצר, מתקצר, זה כבר עומד על איזה 187, לדעתי. זה כבר, כן, כבר אי אפשר לקצר את זה, כבר לא מרגיש כמו ספר.
ספרון.
ספרון, נגיע למצב שנעווה את הדפים כדי שזה. ואז אני אגיד לך דבר פשוט, קובי, אתה חי אורך חיים בריא, 30-40 שנה, זה המקצוע שלך לצורך העניין, בסדר? ברור לך שאי אפשר לסכם את הדבר הזה בהרצאה של שעה, או הרי הקראה של ספר תלוי באובי שלו, זה באזור ה-5, 6, 8, 12 שעות, בסדר? ברור לך שאתה, אם אני מבקש ממך עכשיו לכתוב את כל מה שלמדת בחיים על שיווק וזה, זה לא הרצאה של 12 שעות, זה הרצאה של 4 חודשים במקרה הטוב. כלומר, אף פעם לא ייגמר לך על מה לכתוב. עכשיו, יש כמה אופציות, אתה יכול לקחת להגיד, למשל, אני בספר הראשון שלי לא התמקדתי בכלל בשפת גוף. זה משהו שכאילו נגעתי בו ממש בזה. אני יכול לכתוב עכשיו הרים של ספרים על שפת גוף, אם הייתי רוצה, אם זה היה מעניין אותי. אני חושב שיש תותחים וחכמים ממני, אז אני משאיר להם את זה. אני עכשיו עושה קורס אצל איתן סגב של מיקרו הבאות ותווי פנים, הוא שפיץ עולם. אני אומר, למה שאני אתחיל שהוא יעשה את זה יותר טוב? כלומר, היכולת להוליד את הספר השני מתוך הראשון, הוא מאוד פשוט, הוא לא מסובך. תמיד נשאר לך בסוף איזשהו משהו שאתה אומר, בוא נעקט, אני
אדם נחתך שאני, בחדר העריכה.
בדיוק, יש לי עד היום, כל פעם שאני רואה את אלית, יש עד היום קטעים שיוריד בעריכה שבא לי להרוג אותה. אני מוקיר אותה, אתה יודע, וחושב שכל הבחירות שלי יכולות, אבל עדיין, איך הוצאת את הסיפור הזה? אותי לא טען, עזוב, דיברנו על זה כבר.
אז אתה בעצם אתה אומר, זה ספרים שמשלימים את הספר הראשון שהוצאת?
אני חושב שזה לא משלימים, זה להמציא מחדש את ה... להתקן זה להתקן, כן, זה לא קשור, זה עדכון גריסה. אני, תשמע, אני אתן לך פרדוקס. מצד אחד אנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל מחדש, מצד שני אנחנו כן צריכים לעשות האבולוציה החדשה של מה שאנחנו עושים. למשל, קח אותי בתחום המחירות, אני מדבר עם חברות על זה שהתקדמנו ויש CRM טכנולוגי, זה מצוין וזה אחלה. יחד עם זה, תבקש מאיש המחירות בסוף היום שיגיש לך פתק, קצת עלי, עם כמה עושה, ואז אומר לי, מה פתאום הכל ב-CRM, המידע נגיש? ואז אני אומר, נכון, המידע נגיש, אבל אם אתה לא בודק אותו, זה לא עוזר שהמידע נגיש. אני יכול בגוגל עכשיו להשיג תשובה לכמעט כל שאלה שאני רוצה, אבל אני לא בגוגל, אני איתך כרגע מדבר, אז המידע נגיש לי, אבל אני לא בפוקוס אליו. אז הרעיון הוא שלמשל, הנה, תוך כדי שאני מדבר איתך, אחד הדברים שמעסיקים אותי לספר הבא זה איך משלבים בין הקדמה הטכנולוגית לבין האולד סקול. כי מה שעשיתי עם החברה של הגמילה מעישון לעלות למעלה, זה אנטי טכנולוגיה לחלוטין. למה לעשות את זה? בוא נעלה קמפיין. אבל אח שלי, נפל האינטרנט בחברה. אתה מבין? ומשינס will always break down. אז הרעיון הוא שאתה פשוט חי את התחום. דיברנו על קהילה, אני מקפיד להקיף את עצמי תמיד בקהילה מאוד איכותית, מאוד מאוד טובה. אז זה מפרים אותי מאוד, תוך כי זה חוק הידדד.
גם שאתה הולך לסדנה ולקורס ולחברה, אתה מקבל
המון
רעיונות, ואני מניח שגם באיזשהו מקום, זה קורה לי המון בתחום שלי, כל מה שחשבת, זה עובר סוג של אבולוציה, זאת אומרת,
בוודאי.
שינויים קטנים בצדדים, אחר. דברים מסוימים שאתה פתאום צריך לשים
שינויים לצדדים. קטנים שאתה יודע שהם לא קטנים בכלל,
ואז העניין. הופך להיות חיה קצת שונה.
בוודאי, זה הופך להיות משהו חדש. עכשיו, יש גם המון טכניקות, לפעמים אנשים באים, יש את הספר אסטרטגיית האוקיינוס הכחול, אם אתה מכיר את זה. אז שמעתי, אני לא יודע, אבל שמעתי שהם עשו מהדורה חדשה, שהפרק האחרון אומר, אם בנית אסטרטגיית האוקיינוס הכחול והיא לא עבדה לך, במהדורה השנייה אנחנו נותנים את הסוד, וזה נורא הצחיק אותי, כי אמרתי, רגע, אבל אם זה לא עבד לי, אז למה שאני... אבל כמובן שגם את זה אפשר לקרוא, וזה טוב וכולי. אז לפעמים אתה אפילו מורד במה שאתה יצרת, אני אישית פחות מתחבר לזה, אבל ראיתי הצלחות מאוד גדולות עם זה. אתה יכול למרוד במה שעשית לקרוא, זה תיגר ולהגיד, תקשיבו, מה שכתבתי, לא שיקרתי לכם, זה היה נכון ללפני ככה וככה.
עכשיו זה שטות אחת גמור.
בדיוק.
הבנתי. טוב, אני חושב שאנחנו יכולים להמשיך לדבר עוד שעות, ויש לפנינו עוד יום פרק, אז אני באמת רוצה להגיד לך, בפרק הזה לפחות, תודה ענקית, לוטן, זה משהו...
ותכתבו, אין בן אדם בעולם שלא יכול לכתוב את הסיפור שלו, אין חיה כזאת.
ואני אומר לכם ספציפית, אם לא ראיתם, לא קראתם את הספר עד עכשיו, לכו תחפשו אותו, בוודאי אם אתם בתחום שלי, יש שם גם לי כשיווק דיגיטלי, המון תובנות שלא, לקחתי אותם לעולמות של קופירייטינג נכון, בעותקי קופירייטינג באינטרנט, על גישה בכלל איך עושים את המחירה, אם אתם B2B, הוא ספר חובה שחייב
ברור,
לשבת אצלכם.
ברור, דריסת רגל, נכון.
חייב לשבת על המדף.
זה הפולדר שלא ילך לפח אף פעם.
לא קורה לי, האמת היא שאני חושב שזה פרק 50 ומשהו כבר, לא קרה לי שהמלצתי על משהו, מהכלכלים שאני משתמש בהם.
אתה יודע מה, אני נותן לך מתנה, אתה
בעד
ספונטניות?
אבל זו פעם ראשונה, אני בעד ספונטניות.
חמשת המאזינים הראשונים, שמקשיבים לפרק ובא להם, לשלוח אליי למייל, lotan.seg@strudel.com, לשלוח לי סינופסיס קצר של חצי עמוד על עמוד על הרעיון של הספר שלהם, אני אישית קורא ומעיר הערות על הדבר הזה.
ואני חושב שחשוב מאוד שתקראו את הספר הזה.
בכיף.
תקראו אותו. אז שוב תודה רבה לוטן. אני רוצה להזכיר לכם, תוכלו למצוא את הפרק הזה, פרקים נוספים, ברנלוי.com, קבוצת הפייסבוק של עושים היסטוריה, יש המון מקומות אחרים. אני רוצה לתת תודות ענקיות למפיק ועורך התוכנית דור קומט, עורך ראשי רן לוי, מנהל עסקי דני תימור, מנהל מחירות אביב שם טוב, מנהל את הקהילות שלנו שרה סילבצקי, ובצוות ההפקה גם דניאל זיסמן ואיתמר סוויסה. לכם המאזינים, המון המון תודה שהקשבתם, אנחנו נתראה בפרק הבא.
חשוב לפרגן, אנשים שעושים עבודת קודש, ומאפשרים לנו לרכב אופניים ולהקשיב לפודקאסטים, חשוב מאוד מאוד.
אז אתם שמעתם עכשיו את השמות. תודה רבה לכם, נתראה בפרק הבא.
תודה קובי.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.